יום תשעה באב. בתשעה באב אנחנו בוכים בכייה לדורות. תמיד יש לצערנו על מה לבכות. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני והשפעה הרעה לדורות. גירוש ספרד, פרות תח ותת, סיביר, אושוויץ. תמיד יש על מה לבכות לצערנו. מאז הבכייה לחינם בזמן המדבר יש את המועד, קרא עליי מועד תשעה באב. גם כיום יש בכייה, בכייה לדורות. תופעת הנשירה, וזה חורבן. אומרים חז"ל, בגמרא מסכת ברכות, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר מגוג ומגוג. תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, הכוונה היא כמו אבשלום, הבן של דוד המלך. וכתוב בספר איכה, האוכלים למעדנים, נשמו בחוצות, האמונים, עלי תולה, חיבקו אשפתות. הפירוש הפשוט הוא, העשירים המפונקים היו חיים באשפה, ישנים שמה, אוכלים שמה. הם היו מורגלים בבגדי עשירים, בגדי צבעוניים, בגדים משובחים, ממשי, וכיום הם באשפה. כן, גם כיום. יש לנו נערים ברחובות, כואב הלב, ילדים שהם טופחו בתלמודי תורה הטובים ביותר, למדו א' ב' בקדושה בתארה, ליקקו את הדבש מעל האותיות הקדושות, למדו חומש, למדו משנה, למדו גמרא קדושה, ואז השם ישמור ויציל, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, והם מחבקים את ההשפטות. הם מתעסקים בחיי שעה, בחיי חומריות, בדברים הגרועים ביותר, אוכלים נבלות וטרפות, מסתובבים בכל אתר ואתר. והמצב כואב, והשוני הוא שבזמן החורבן אותם ילדים עשירים שהיו בהשפעה ידעו שהם בשפל, ידעו שפעם היו עשירים ואחר כך יודעים שהם בשפל. כיום הנערים הנושרים, הם חושבים שההשפעה היא מקום העשירות, והם בטעות מאמינים שהם פתחו עיניים ולא מבינים שהחילוניים סגרו להם את העיניים, התרבות החלולה החילונית. הם לא יודעים שהם נפלו לעולם שמשקרים להם, אומרים להם תרגיש את עצמך, תבטא את עצמך, קנאה, שנאה, תאווה, כבוד, כוח, עוצמה. וברור שהיצר הרע, כאשר הוא מבטא את עצמו, הוא מרגיש טוב. בהחלט זו הבעיה עם היצר הרע. לכן הוא נקרא יצר הרע. זו העבודה שלו, למשוך את האדם להשפע ולגרום לו להרגיש טוב עם זה. זה הרגש. זה לא מהלך שכלי. מבחינה שכלית יכול האדם בהחלט להבין שהוא חי בעולם 80 שנה, מתוכם הוא לא תמיד בריא, הרבה מתוסכל, מאוכזב, כועס, הכל עובר, והענה של הרגע היא נגמרת, וההכנה לקראת הנה הבאה היא בהרבה מאוד מקרים בדמיון, ועוד שהאדם בסוף נפטר מן העולם, שנזכה בעזרת השם לאריכות ימים. מחכים לו חיי נצח, הנשמה, העולם החילוני, התרבות החילונית החלולה, לא מראה לו את האמת, התרבות החלולה החילונית, אופיום להמונים, תרבות החילוניות, היא רק מוכרת לאדם תאוות האכילה, השתייה, הנאות, אבל בגיל 50, 60, רבים רבים מהחילונים, תרבות החילוניות החלולה, נשארים גלמודים בודדים. הילדים עזבו אותם, הילדים או הילד והכלב שהם גידלו. לזוגיות יש פחות משמעות, כאשר אין מטרות משותפות והם חיים כעת שנים רבות לבד, בדידות, מתעסקים בלהעביר את הזמן, את החיים. הם צריכים להעביר את הזמן, אז הם מתעסקים בלקרוא עיתון, חדשות, לראות תמונות זזות, לחיות באשליות, ללכת לראות עולם, להעביר את החיים ולהיפטר מהעולם. ואז בהספד אמר פעם מישהו על ראש ממשלה שנפטר, אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים. כך אמר כאן בארץ אדם שנחשב מכובד בעיני התרבות החלולה החילונית על ראש ממשלה שנפטר. מה אומרים בהספד? אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים. וכל כך כעסו, איך אפשר לומר דברים כאלה בהספד? אבל בהיבט מסוים, תודה רבה להספד הזה. מדוע? כי באמת בזמן המוות בני אדם פוגשים את החיים, וגם הם מבינים של לחיות בשביל לשתות בירה או לאכול בשר, או לאכול האדם, את האדם השני, זו לא סיבה מספיקה. אבל בכל אופן, תודה רבה לאותו מספיד, שכך אמר, אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים, והדברים יהיו לעילוי נשמת, מי שהדברים נאמרו עליו, מדוע? כיוון שזוהי אמירה שחושפת את הדעה החלולה. בסוף החיים, מול המוות, החילוני מספיד, מה יש לומר? אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים. אז אפשר להגיד, הוא היה נחמד, הוא היה נעים, אבל מול המוות אין יותר כלום, אין עם מי לדבר. מה הזיכרון? אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים טובים. אם הוא אמר את זה ברבים מול כולם, כולם רואים אותו מועבר בתקשורת, הוא אומר את זה לגופה שהולכים לקבור באדמה. הבעיה היא שעוד יש לו טעם במאכלים שהוא אוכל אחרי שהוא אמר דבר כזה. זו תרבות שהאדם מרגיש חזק ועוצמתי, מבטא את התאוות שלו בשנים הראשונות, גילאים 20-30, אבל אז הוא מתחיל לפקוח את העיניים, את הראש, ולהבין, לפתוח את הלב ולהפנים. בשביל מה אני חי? ואז מתברר לו שההורים שלו לא היו כל כך מיושנים. הם לא היו מיושנים שלא חשבו על החיים. התברר לו שהם היו פיקחים, חכמים, מבינים מצוין את המציאות. הם ידעו נהדר מה זה יצרים, מה זה תאוות. הם הכירו את הכל, הם ידעו מה מוציא את האדם מן העולם. הם לא היו נאיבים, הפוך, הם היו הפיקחים הגדולים ביותר. הם ידעו מצוין מה יש לעולם להציע, יצר הרע, קינה, תאווה וכבוד שמוצאים את האדם מן העולם. הם ידעו שאותו נער צעיר שמתחיל תהליך של נשירה, הוא עוד יום אחד יפקח את העיניים, אבל כאשר הוא יפקח את העיניים זה יהיה אחרי שהוא איבד 20 שנה של חיים בהשפע, ומתוך קושי גדול כמעט בלתי אפשרי להשלים את החסר. אמנם לפני החטא צריך האדם לומר לעצמו שיש דברים שאי אפשר לתקן, ואחרי החטא הוא צריך לדעת שאפשר לעשות תשובה, אבל זה לא קל, קשה. את הכל ההורים שלו ראו, וגם הוא אותו נער נושר, פתאום יש לו ילד אחרי 20 שנה שהוא נשר, יש לו ילד, והוא שואל את עצמו את השאלות שהוא לא העיז לשאול את עצמו כשהוא היה בן 14-15. הוא מתחיל לשאול את עצמו, למה אני מחנך את הילדים שלי? לאיזו תרבות? האם גם הוא רק יחיה, הילד שלו, בתאוות האכילה והשתייה? למה הוא מחנך אותו? הוא מתחיל להבין, יש משמעות יותר רצינית מאכילה ושתייה שנגמרת מהר. הוא תופס את עצמו והוא מבין שהוא כנראה איחר את הרכבת. הוא היה בישיבה קדושה, הוא היה עם חברים טובים, החברים שלו נעשו אברכים, בני תורה, בעלי בתים עם משפחות יפות, תורה, מצוות ויראת שמיים. ומה איתו? הוא איחר את הרכבת. הוא מתחיל להבין שהוא חווה את הגיהנום לא בעולם הבא אלא בעולם הזה. כאן בעולם הזה הוא חווה את החרטה האדירה. איפה הוא היה? איפה? ולכן הוא רוצה כעת אותו, מי שהיה ילד נושר, נער נושר לפני 20 שנה, הוא רוצה את הכי טוב לילד. אבל גם אז זה לא חלק ולא פשוט, יש לו הרגלים קשים, הרגלים של 20 שנות חיי ריקנות, שהם מבלבלים אותו. יש לו רגעים של רצו ושוב, התלהבות והבנה. יש בורא לעולם, הוא נתן תורה לעם ישראל, ויש רגעים שהוא שוכח מהכל. ההרגלים משתלטים על החיים שלו, וגם לא תמיד אשתו מוכנה לתהליך, לתהליך פקיחת העיניים שלו. היא עדיין מתעקשת לסגור את העיניים, להתעלם מהמציאות האמיתית. והנה מתברר לו שההורים שלו, שהוא כל כך זלזל בהם כשהוא היה בן 14 ו-15, אז היו נראים ישנים. בשבת רק בבית, לא יוצאים מהבית, לומדים תורה, לא מתעסקים בעולם הרחב, לא חיים בעולם הרחב כל כך הרבה יותר בעולם מצומצם. מתברר לו שהם לא היו מנותקים, הם היו חכמים מאוד, הם מכרו את העולם הגדול ביותר, העולם של האין סוף קשר לבורא עולם, לא עולם מוגבל שנמצא בניו יורק, ברזיל, צרפת, איטליה, עוד כל מיני מקומות שהוא רצה להסתובב בהם, וכל זה מוגבל, כי פתאום הוא ראה שהנפש לא תמלא, כמו שאומר שלמה המלך, זה לא ממלא את הנפש האינסופית. אומר הרב דסלר, בחור נקרא בחור כי זה זמן הבחירה הכי מהותי בחיים שלו. אם הוא יעשה את הבחירה הנכונה כיום, הוא כנראה יהיה במקום בריא ונכון כל החיים שלו, ואם לא, הוא ישלם על זה מחיר אדיר, אולי כל החיים שלו. זה הזמן לבחור, ותמיד זה כך, שהבחירה של האדם היא לא מותאמת לשכל שלו. השכל מבין שצריכים לבחור בגיל 40 בתורה ובמצוות, אבל בגיל 15 השכל לא מספיק מבין את משמעות החיים, וצריכים לבחור עם הבנה מועטת יחסית, לבחור באמת. כך בכל שלב בחיים הבחירה היא לא רק לעשות מה שמבינים, באופן מוחלט, אלא מה שמבינים כיום, שאנחנו לא לגמרי מפנימים, אבל מבינים שזה הדבר הנכון לעשות, ונפנים את זה רק בגיל מאוחר יותר. זו הבחירה הנכונה, לבחור בכיוון במגמה, אפילו שכיום זה לא לגמרי מובן לנו. הנוער הנושר, הנוער שלא עשה את הבחירה הנכונה, הנוער שהוא תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג. כאב אדיר, כאב גדול, בכי גדול על אותם חללים. ליבי ליבי על חלליהם. תחושת כאב שאין לתאר. כל יום נופלים עוד חללים ועוד חללים. ואין הבטחה לאף אדם שהוא לא ינצל מעניין זה. והקדוש ברוך הוא אומר עלינו, הוא מצווה אותנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה קדוש? מופרש, מובדל. אחד מהדברים החשובים שיהיו בבית זו הידיעה שאנחנו מובדלים. אנחנו זו לא תרבות הגויים, ומה הכוונה? בעבר יהודים היו מדברים יידיש בארצות אשכנז, מדוע? הם לא רצו לדבר בשפת המדינה, וגם אם דיברו בתוך המדינה, בשפת המדינה, אבל לא בתוך הבית, שם דיברו יידיש. הרב פינקוס מספר שהוא שאל את חותנו, אם הוא יודע פולנית, והוא ענה לו, מה, אני גוי? הייתה הבדלה ברורה בין היהודי לבין הגוי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אשר בחר בנו מכל העמים. וכאשר אומרים את זה, יש כל מיני יפי נפש בעיני עצמם בלבד, שנעלבים בשביל הגויים וחושבים שאנחנו מתנסים. אז עד הרבה, האם הגוי מוכן לוותר על תרבות הגוי? התרבות של הגוי זה כוח, כסף, שליטה, תאוות, אוכל, הנאות, כבוד. בשביל מה הוא חי? ואין תלונה? לבריאות? לא ביקשנו ממנו שהוא ישתנה. אבל אנחנו שונים מן הקצה לקצה. אומרת הגמרא במסכת חולין, חושקני בכם. למה? כי אתם המעט מכל העמים. אומרת הגמרא, הכוונה היא ממעיטים עצמכם, נלחמים נגד כבוד, תאווה וקינה, ממעיטים עצמכם, הכנעה וענווה, ביטול. אמנם נכון שיש הרבה רוע והרבה כבוד והרבה תאוות גם אצלנו, אבל בכל אופן אנחנו יודעים שזה לא הדבר הנכון, יודעים שלא רוצים שזה יהיה, יודעים שזוהי נפילה. זה לא ערך, זו נפילה, זה יצר הרע. אנחנו גם נופלים, אבל השאלה היא מה המגמה? האם המגמה היא תכבוש את העולם, תשיג כבוד, שליטה ועוצמה, תאווה והנאה? או אדרבה, הסיפוק הוא כמה אדם הוא בבחינת הכובש את יצרו? זו השמחה, זה הסיפוק הגדול, זוהי תחושת העושר. העושר הוא לא מה אני אוכל, אלא איך אני אוכל. לא האם אני אוכל בתאווה ואכול כפי יכולתך, לא, אלא איך אני אוכל, בעדינות, בשליטה, במשמעת, לא רק לשם תאווה, ברכה לפני ואחרי. פתאום האכילה היא לא רק להכניס מאכל ערב לחך, שכעבור כמה דקות יכול לייצר ביד ובטן, ומשלמים על המאכל לא רק לבעל המסעדה מחיר יקר, אלא גם האדם לעצמו לבריאות שלו. זה ההבדל בין תרבות הגוי לתרבות ישראל. לא רק לחיות בשביל שהגוף יוכל להפיק את המהירה בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. עד רבה, האם הגוי מוכן לחיות חיים כאלה? התשובה היא לא, אז הוא לא מוכן. נגיד לו עד רבה, הקדוש ברוך הוא מוכן לבחור בך, בבקשה, בוא תצטרף, תדע לך. אנחנו עם ישראל במהלך הגלויות, דבועים, סחופים, מטורפים, מרוב הצרות, איסורים, רבים באים אלינו ועדיין שרים, אשרינו מה טוב חלקנו. אם זה מתאים לך, בהחלט זה אפשרי. בהחלט, בבקשה, אם הוא רוצה, הוא יכול. אם הוא לא רוצה, אז אין לי בל, מה ההבדל? ההבדל הוא תאומי. לא רק אנחנו שמחים בהבדלה הזו, גם הגוי שמח. גם הגוי לא רוצה לחנך לסגנון חיים כמו שאנחנו מחנכים, זה לא מתאים לו. וזה בסדר, אין תלונה כלפיו, אנחנו שונים. ואפילו תיאוריה שלמה בכוח נפש העדיין, פועל יוצא של תרבות ישראל, לוגותרפיה, איך יהודים בשואה יכלו לשיר ולשמוח, איך הם יכלו להודות לקדוש ברוך הוא על הקשיים שיש, ובכל אופן להיות מעל הצרכים, מעל הרצונות. יש משמעות לחיים, אפילו אם נוטלים מאדם את החיים שלו, גם כשהורגים אותו ואת בני הקהילה שלו. יכול הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן לומר בקול רם, והציבור מקשיב, להיזהר לא לחשוב מחשבת פיגול. עולים על המוקד, הולכים למות על קידוש השם, לחשוב רק שאנחנו עכשיו מתים ומקדשים שם שמיים. אין לתאר, אנשים רבים, על קצת כבוד שהם לא קיבלו, אנשים מתוסכלים. הלכו למסעדה, האוכל לא היה בדיוק כמו שהם רצו, והנה, הגאון רב אלחון וסרמן מכה את כולם בסתירת לחי, זו היהדות. אם תמצו את דודי, מה תגידו לו? למרות הגלויות, חולת האהבה, אני אפילו עם דודי חמק עבר ולא רואים אותו, וישנה הסתרה, הסתרה שבהסתרה, תגידו לו שתמיד חולת האהבה, אני זו התרבות. עד רבה, אפשר לומר, תשעה באב, קרוי מועד, למה? כי כל המועדים האחרים, פסח, שבועות וסוכות, אלה מועדים של גילוי פנים. פה זה מועד תשעה באב של הסתר פנים. פה חפצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, למרות ההסתרה. זוהי תרבות ישראל, תרבות של רוחניות על חשבון גשמיות. מי יותר ומי פחות, אבל כן זוהי הגישה, לא רק חומר. זה ההבדל בין תרבות ישראל ותרבות אומות העולם, הבדל שמיים וארץ. כולם בני אדם, יהודים וגויים, אבל המניעים, מניעי החיים שונים מן הקצה אל הקצה. הרחוב מושך בגלל שהוא מדבר אל הרגשות, אהבה, קינה וכבוד, אל הארץ, הארציות של האדם. והוא מעורר יצרים וכתוב בעניין קורח, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם. מה הכוונה? לגיהנום יש פה וכוח נפל לתוכו, מספרת לנו התורה, כל סביבותיהם נסו לכולם, כי אמרו פן, תבלענו הארץ. הארץ הייתה שואבת את מי שנמצא באזור, ומי שלא התרחק נפל, ולמה? כי אם הוא לא התרחק, משמע שהוא רצה להתקרב, ומי שרוצה להתקרב, עוד יתקרב, וכאשר הוא יתקרב, אז ראוי כבר שתבלע אותו האדמה. גם כיום, כאשר הורים יותר מדי מתעסקים בבית הלבן, הבית שלהם עוד יכול להיות שחור, לא מעניין אותנו מה שקורה בבית הלבן, בית הנשיא, ואם זה מעניין, אז בכל אופן לא לדבר על זה יותר מדי. מדי פעם, אולי זה מעניין איך בני אדם עושים עסקאות, דילים, משנים עמדות, אפשר להבין. בסדר, הממד האנושי הוא מובן, אבל ההתעסקות יתר, הלא בריאה, היא מסוכנת. להעריץ אנשים שהם מדברים יפה, עם כוח, עם עוצמה, מלגלגים, מזלזלים באחר, זוהי תרבות אומות העולם. לא מידות טובות וענווה, מה המסר? מסר רע מאוד. צריכים לזכור, האנשים האלה לא קונים את המעמד שלהם בעוד אפירת שמיים, אלא בעוד הקיצות אלבונות לבזות את האדם האחר, נקמה, שנאת, אחרות, כעסים, מידות רעות. ההתעסקות איתם היא כמו להכשיר את השרץ, כי מתרגלים שזוהי גישה הגיונית. זה מגביל את לב האדם, שהאדם יהיה יותר ויותר אדיש למידות טובות. הרמב"ם אומר, יד ישראל כאשר היא תקיפה, כאשר היא חזקה, יד ישראל כאשר היא תהיה תקיפה, אין לנו לאפשר לגויים לגור בתוכנו. ומי שעושה ככה, מביא גויים לארץ, עובר עליו דאורייתא, כך בהלכות עקום, פרק י' הלכה ו'. גם אם הגוי רוצה לעבור בארצנו, זה בתנאי שהוא שומר שבע מצוות בני נוח. האדם לא מרגיש את ההשפעה, כך זה בהרבה תחומים בחיים. האדם לא מרגיש את ההשפעה, כי זה מה שיצר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם באופן כזה שההשפעות לא ניכרות במיידי, אלא לאחר זמן. לדוגמה, אדם מעשן, הוא לא מרגיש נזק, יהיה נזק בסיגריה אחת. סיגריה אחת היא לא מזיקה, עוד אחת היא גם לא מזיקה. עוד אחת היא לא מזיקה, כל אחת היא לא מזיקה, אבל ריבוי סיגריות זה נזק. הבעיה בעישון זה לא העישון, אלא ההרגל לעשן. וההרגל הוא זה שמביא את האדם לתפיסה שהוא לא תמיד מוכן להודות בה. שסיגריה אחת היא לא סיגריה אחת, אלא היא מהלך. מהלך והרגל של עישון. ואז יום אחד רואה האדם את הריאה שלו בצילום והיא שחורה לגמרי. כך ההורים מתעסקים בהבלים עוד ועוד. ובסוף ההורים, אחרי שמתעסקים ככה, רואים שהילדים שואפים עוד סיגריה רוחנית, עוד סיגריה רוחנית שלילית, עד שמגיעים למה שכתוב באיכה. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו אשפתות. כל אלה שגדלו בבתים טובים כל כך, בסוף נעשו רחוקים כל כך. אנחנו ההורים, בהחלט, צריכים לחנך את הילדים. בהחלט, להעניק הרבה חום והרבה אהבה. ובאופן קיצוני, הרבה חום, הרבה אהבה, לא פינוק, אהבה, ולא נפתח את הנושא הזה כעת. וביחד עם חום ואהבה, להעביר את המסר שהיהדות היא קיצונית. קיצונית, אין הכוונה לזלזל באחרים, לשנוע אחרים. הכוונה היא שעבודת השם היא קיצונית, לא מלחיצה, אבל ברורה. לא בלחץ, אבל כן לדעת לשאוף, לעלות מעלה מעלה בהדרגתיות, אבל לעלות. אין יהדות בינונית? יש אולי יהודי מסורתי, הוא לקח מסור, חתך מה שלא מתאים לו, אבל זה מה שהאדם חתך, זו לא היהדות. היהדות היא אמת, היא קיצונית, היא לחיי הנצח, היא הקשר עם הבורא. כך כתוב בתורה, אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה. האדם לא חייב להכביד על עצמו, לא חייב להלחיץ את עצמו, להלחיץ את עצמו זה לא, אבל מצד שני כן בהחלט להכיר באמת. האמת היא שאין פשרות ביהדות. יש פשרות שעושה האדם מדי פעם, לפעמים גם חייב האדם להתחילה לעשות פשרות, להתחילה לכבד את הבדיעבד שהוא צריך להיות בו, בשביל הבריאות הנפשית שלו, בשביל הדרגה שלו, בשביל הבריאות הגופנית שלו, אבל לא להפוך את הפשרה לדעת. האמת היא שאנחנו כן צריכים להיות קרובים למלאכים כמה שיותר רוחניים, כך אומר המסילת ישרים בשער הזריזות, אבל האמת גם אי אפשר להישאר כל הזמן בשיא הזה, אז בסדר, בהחלט בדרגות באמצע, אבל בתנאי שזה בינתיים וזמני, אנחנו יודעים ומכירים את האמת. כאשר מדובר בעניין אמיתי ונוקב, אי אפשר להיות ממוצע, אין פער ו... יש אדם פרווה, ויש אדם שלפעמים בדרגה שלו הוא חייב להיות פרווה, אבל היהדות היא לא פרווה, היא אמת מוחלטת. יש אומרים בטעות גדולה מאוד, שהרמב״ם אומר צריכים ללכת בדרך האמצע, והם טועים ובגדול. מדוע? כי הרמב״ם כן אמר ללכת בדרך האמצע, אבל לא ביהדות, אלא במידות. כלומר, שלא יהיה מדי קמצן, כי על פי התורה צריך האדם לתת צדקה, וגם שלא יהיה יותר מדי פזרן, כי על פי התורה, נכון, שלא ייפול האדם על הציבור. על פי תורה צריך האדם לפרנס את אשתו ובני ביתו. לכן אומר הרמב״ם שיהיה באמצע, כך בכל המידות. מה שאמר הרמב״ם שיהיה באמצע, זה בגלל שהיהדות דורשת שבמידות האדם יהיה באיזון ובהגדרה הנכונה. זו לא פשרה במידות, אלא מינון נכון ומדויק של שימוש בתכונות כפי הצורך והערך בעבודת השם. חוץ מהענבה והכעס, שם אומר הרמב״ם ילך אל הקיצוניות. הווי מאוד מאוד שפל רוח. אבל רק לגבי מידות בעבודת השם צריכים את האמצע. לגבי דקדוק במצוות, צריכים לדקדק בכל מצווה. יש מצוות עשה ולא תעשה, יש הרחקות גדרים וסייגים דרבנן. מי שיקפיד בהכל, או שהוא במגמה להקפיד על הכל, אפילו שכעת הוא עדיין לא בדרגה, אבל הוא בהחלט בכיוון של הדרגה הזו. זה האדם הבריא. הפושרים והאדשים החלולים, ומי שלא מספיק מאמין במשמעות החיים, קוראים לאנשים עם עירת שמיים קיצוניים. אבל אנחנו קוראים לזה אנשים אמיתיים שבדקו את משמעות החיים, חשבו על משמעות החיים והגיעו למסקנה שזוהי האמת. כזו אמת שמוכנים למסור את הנפש למען האמת הזו. וכידוע שכל מחבבי גישות הממוצע והפתיחות לא הצליחו לפתח שום אחד שהוא גדול בתורה, כי זוהי גישה שלא עובדת. מי שבחר את האמצע ולא את הקיצוניות, האמת, לא צמחו מהם גדולי תורה וגדולי הוראה. וזה מובן, בגלל שמחנכים מגיל צעיר גם וגם, ומי שרוצה גם וגם הוא חי באשליה. יש לו פחד לעשות בחירה ולהגיד לא סור מרע למה שצריכים סור מרע, וכן, עשה טוב למה שהוא ראוי להיות עשה טוב. הפחד לבחור משאיר את האנשים בגם וגם וגם, ובשביל להרגיש טוב עם עצמה הם אומרים, אנחנו אנשים פתוחים. אבל זה לא אנשים פתוחים, זה אנשים שמפחדים לעשות בחירה אמיתית. אנשים שבוחרים לא לבחור, בוחרים לברוח מהבחירה, הם אנשים סגורים, כי כבר אמר בעל חובת הלבבות, לא ישכנו אש ומים בכלי אחד. אי אפשר שתהיה גישה ותרבות של אהבת עולם הזה ואהבת הרוחניות באותו לב, באותו ראש. אין אפשרות להיות גם וגם. אז לא כל אדם יכול להיות ברמה רוחני, תורני, יהודי מירת שמיים גדולה, אבל את מי מעריכים? את מי מעריצים? את מי שהוא קדוש, פרוש, אהוב, אוהב השם, אוהבי השם, שנאו רע, והרבה דברים יפים נוצצים הם רעים, והרבה דברים לא יפים הם הערכיים. בואו נראה מה אומר הפסוק, ספורנו על הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה או כללה, הביטה וראה שלא יהיה עניינך על אופן הבינוני, כמו שהוא המנהג בשער האומות, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, ואלה הם שני הקצוות. שני הקצוות של הברכה והכללה. וגם מוצאים בראש השנה שלושה ספרים נכתבים. למה שלושה? צדיקים, בינונים, רשעים. אבל באמת יש רק שני ספרים. ולמה? צדיקים או רשעים. הם נפתחים, והספר השלישי הוא רק תלוי ועומד עד יום כיפור. ספרם של צדיקים אין הכוונה שהאדם הוא צדיק מוחלט, אבל בהחלט הוא במגמה, הוא בכיוון, הוא בכיוון בריא ונכון, הוא בכיוון החיובי, אפילו שכעת הוא עדיין לא מתנהג ראוי, אבל כן, הוא צדיק יחסי. ומי שנכתב בספרם של רשעים, אין הכוונה דווקא באותה שנה הוא ימות, רחמנא ליצלן, אלא בגלל שהוא נכתב בספרם של רשעים, אם השנה שעברה נוצלה לרעה, הוא נכתב בספרם של רשעים, זה אומר שהוא בעקבות השנה שעברה יאבד, יכול להיות שנה או שנתיים מהחיים או מהכסף שלו, לא בהכרח בשנה הקרובה, אלא בשנה הזו הוא נכתב שבסך החיים שלו הוא עלול לאבד זמן, בריאות, כסף, אולי אפילו חלילה, שנים מהחיים שלו. הנזק נכתב בספרם של רשעים בעקבות השנה האחרונה. העיקרון הוא שאין אמצע, או צדיקים או רשעים, כמו שאמר האדמו"ר מקוצק, רק הסוסים הולכים באמצע, בני אדם הולכים בצדדים, מישהו באמצע הוא כמו סוס. כתב הספון עוד, שכן הוא הנהגת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, בשונה מהנהגתו עם שאר האומות, כי האומה שאינה לא טובה ולא רע, התנהג איתה הקדוש ברוך הוא בדרך האמצעית. לא כך בני ישראל, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתם, עם עם ישראל איתנו, בברכה שלימה עד הסוף, וישראל כשהם עולים למעלה עד לשמי שמיים, וכאשר יורדים, יורדים עד שאול תחתית, וכאשר רבן יוחנן בן זכאי, את מרתה בת ביתוס, שהייתה עשירה גדולה והגמרה בכתובות והמדרשים מתארים את פטירתה. סיפור פטירתה במסכת גיטין הוא מהמפורסמים באגדות החורבן. הוא מופיע בגרסה נוספת למדרש איכה. על פי חז"ל, בזמן המצור על ירושלים שלחה מרתה את העבד שלה לקנות לה אוכל, וכשהוא לא מצא לה שום דבר בגלל הרב הגדול שהיה בעיר, יצא היא בעצמה לשוק, שלא כמנהגה, בדרכה נכנסה לשוק ונכנסה הרגל לתוך גללי בהמה, ובעקבות כך מתה. לפי רש"י, סיבת המוות הייתה התחושה של הגועל הקיצוני שאחזה בה עד שמתה בגלל העדינות. רבן יוחנן בן זכאי קרא עליה את הפסוק מפרשת הברכות והכללות מספר דברים, הרקבח והענוגה אשר לא ניסתה כף רגלה הצג על הארץ מתענג ומרוך תרה עינה באיש חיקה ובבנה ובביתה. דעה שנייה, היא סוברת כי במהלך הליכתה ברחוב ראתה תאנים על הרצפה והתחילה לאכול, והתברר לה שהיא אכלה תאנים שהיו של רבי צדוק שצם 40 שנה על מנת שירושלים לא תיחרב בידי הרומאים, ולאחר מכן היה חולה. ומרתה הרגישה בתאנים האלה שהוא מצץ אותם בגלל החולי שלו, והיא הייתה חולה ומתה סמוך לפטירתה. היא הוציאה את הכסף והזהב שלה, זרקה אותו בשוק ואמרה, למה נצרה את כל זה? אומרת הגמרא, שזה מה שאומר הנביא יחזקאל, כספם בחוצות ישליחו, וזהבם לנידה יהיה, כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת השם. מרתה בת ביתוס מלקטת בשנת הרעבון מתוך הגללים של בהמה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, כשהם עם ישראל עולים, עולים למעלה, וכשיורדים, יורדים למטה נמוך מאוד. וכאן צריך עיון, צריך להבין מה שייך לומר מצב נורא, אשריכם ישראל, גם כאשר יורדים למטה. לפי דברי הספון, אפשר להבין בהחלט, על ידי הנהגת הקדוש ברוך הוא איתנו בדרך קיצונית, זה שומר עלינו להיות קיצונים קרובים אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אנחנו לא נעשה קידוש, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו את ההבדלה. זה מה שכתוב בשירת האזינו. בשעה שישראל נענשים חס ושלום, אומות העולם טמאים, הייתכן? כמו שהפסוק אומר, ואמרו כל הגויים על מה עשה השם, ככה לארץ הזאת. מחורי האף הגדול הזה, כך אומרים אומות העולם. מצד אחד הם טמאים כשמקבלים את הברכה השלמה, ומאידך על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, גופרית, מלח, שריפה כל ארצה. כי כך היא ההנהגה עם עם ישראל, עם לבדד ישכון, או טיול בגן עדן, או גופרית ומלח, וזה מה שכתוב בפרשת עקב, לא כארץ מצרים, ארץ ישראל. בין אומות העולם יש הנהגה של פרווה, כך אומר הספונו, בארץ מצרים אין צורך בגשם, אצל אומות העולם הטבע יהיה רגיל, קיץ, חורף, לפי הנהגת הטבע, אבל בארץ ישראל לא כך, אלא מפני חטאינו גלינו בארצנו, בישראל אין פרווה, או מעלה שאין למעלה ממנו, או ירידה שאין ירידה למטה ממנה, משפטיך תהום רבה. אין דרך של פרווה, כי אם היה דרך של פרווה לא היה חוזר האדם בתשובה, שהיה המצב נסבל גם כשהוא פרווה. זו הדרך הרעה, ולכן תמיד יאמר האדם לעצמו, גם וגם אפשר להיות פרווה, גם וגם. אבל הקדוש ברוך הוא חפץ להעלות אותנו למעלה מכל המעלות, ולכן לא נותן לנו לעזוב אותו חס ושלום וליפול לשעננות לממוצע. וזה מה שאומר משה רבינו בפרשת עקב, שארץ ישראל היא לא כארץ מצרים שמסתדרים לבד בלי תלות בבורא עולם, אלא אם שמוע תשמעו אז נתתים את ארצכם, ואם לא ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. כי הארץ הקדושה מתנהגת בהנהגה קיצונית לכאן או לכאן, הן מצד הקדוש ברוך הוא ברכה או הפוך, והן מצד בני ישראל. ולכן רבי יוחנן בן זכאי אומר, אשריכם ישראל כשהוא רואה את הקיצוניות בהנהגת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. וכך כותב המהרש"א במסכת כתובות דף סמך וו, בזמן המקדש יש שיא הרוחניות, שם המקדש, המשכן, השכינה שורה. בזמן הזה השכינה שורה ויש ניסים, הארון אינו מן המידה. שם 10 ניסים אומרת המשנה והגמרא, והמדרש אומרים עוד ניסים שהיו שם, יותר מאשר 10. אז יש אור גדול, אור גדול לעם ישראל. אשריכם ישראל כשהם למעלה ובית המקדש קיים, אין אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. אבל כשבית המקדש נחרב, אותו אור גדול של אין אומה ולשון יכולה לשלוט בהם מתהפך לכאב גדול, משועבדים לאומות העולם, ולא סתם אלא מתגוללים בין הגללים של בהמות אומות שפלות, כפי שמופיע בגמרא כתובות דף סמך וו. ועל שני המצבים אפשר לומר אשריכם ישראל, לא רק כאשר הם למעלה אלא גם כאשר הם בתחתית, כל כך קיצוני למטה, כי גם התחתית היא עדות למהלך רוחני. שמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין אומה ולשון שולטת בכם, ובזמן שלא עושים רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה, ולא רק ביד אומה שפלה אלא ביד בהמה של אומה שפלה. אומר המהר"ל, מופיע בעוד מקומות, מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, הכוונה היא לשני המצבים, גם הטוב וגם הרע. גם בזמן שישראל עושים רצונו של מקום אין אומה ולשון שולטת בהם, וגם אשריכם בזמן שאין עושים רצונו של מקום, יש להם ירידה נורא שאי אפשר להבין ולהסביר, שמוסר אותם ביד בהמה של אומה שפלה, כמו אותו רשע מגרמניה עלה עם קבוצת פוחזים וכבש מדינות. הרי זה לא דרך הטבע, וכתב הרב דסלר, ראינו בחוש בדורנו זה את המצב הזה. ראינו שהרי בנוהג שבעולם המצוין ביותר בכישרונות, בכוחות, מלומד יותר בתכלית הנהגת המדינות, הוא המנהיג את המדינה. מנהיגי אומות העולם לא צמחו משום מקום, אלא אחרי ריבוי עבודה, למידה ועשייה שקשורה למנהיגות. ברוב המקומות בעולם מישהו היה עיתונאי לא יכול להיות ראש ממשלה. אומר המכתב מאליהו, אבל האם אפשר בדרך הטבע שיקרה שחבורת אנשים ריקים מכל הבנה שמזדמנים מאחורי הריחיים באיזה מדבר או מרתף לשתיית שחר, אנשים בלי שום רקע, כן הם יוכלו להניג מדינה? אבל כך היה, בלי שום הכנה מוקדמת. לפתע קמה חבורה, חבורה של אנשים לא מוכרת, וכבשו את גרמניה בלי שום מעלת חוכמה, והנהיגו כמה מדינות תחתיהם. דבר כזה ראינו בצורר הרשע וסיעתו. עשרות שנים היו אנשים פשוטים, אנשי שוק, מתעסקים בדברים קטנים פרוטים, פתאום הפכו למנהיגים בהצטיינות יתרה להרע, חכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו. ממש השגחה גלויה, השגחה קשה, אבל גלויה שלא בדרך הטבע, שהרי כל עניין שהוא לא בדרך הטבע והסטטיסטיקה רואים שיד השם עשתה את זה. אם הדבר היה מובן כדרך העולם, עוד היה אפשר אולי להגיד אמירה בסגנון של נפלנו לידיים לא טובות. כמובן שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, אבל אפשר לטעות ולהגיד יד הטבע, יד המקרה. אבל כאשר רואים תהפוכות קיצוניות, מדינות כמו גרמניה שנראית כמדינה ידידותית, והיו בה הרבה משכילים עם סין, עם סמך, ובעיקר עם סמך, כי הם האמינו שפה יש שינוי, עד שכתב המשך חוכמה פרשת בחוקותיי, חשבו להפוך את ברלין לבירת העם היהודי, כך המשך חוכמה סוף פרשת בחוקותיי מתאר את החומרה שבהתבוללות בגרמניה, וכל זה בגלל גודל הביטחון והאמון שהיה בגרמנים. והיא האומה הזו הפכה למכונת השמדה שאין בעולם כולו הורגים בלי להסביר. הגינוי אינו בא, והרי אנחנו לא מאיימים, לא יכולים להגן, לא יכולים לתקוף שום דבר. אדרבה, מושגים גרמנים המתבוללים תרמו לגרמנים. אין לזה הסבר בדרך הטבע, אין לדבר הזה תקדים. על זה אמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל שנופלים לבירה עמיקתא בלי שום הסבר מסודר וטבעי. אם רואים שזה לא לפי דרך הטבע והסטטיסטיקה, אז יודעים שזה מכוון משמיים, ולכן אפשר לשיר אשרינו, מה טוב חלקנו. אבל אם מקבלים את זה, זוהי תוכחה, אם מקבלים את זה אפשר גם כן שזה יהפך לשירה. וענתה השירה הזאת, כתוב בפרשת האזינו, מהי השירה הזאת? התורה, והיא שירה, כי זו הגבורה היהודית בשואה, לדעת להיות צדיק ורע לו אבל מרגיש וטוב לו, זו הגבורה היהודית במלחמה, את זה אנחנו מנציחים. כך אמר רבי עקיבא שסורקים את בשרו עם הסריקות של ברזל, לזמן הזה הוא ציפה מתי הוא יוכל למסור את הנפש באהבת השם ולקרוא קריאת שמה בשיא החושך, למסור את הנפש בשמחה ולומר לאותו גוי שסורק את בשרו עם הסריקות של ברזל, זה לא אתה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, וזו התורה. כך כתוב בפרשת האזינו, לא תשכח עם פי זרו, לא תשכח עם פי זרו, כי לפני כן וענתה השירה הזאת, היא תהיה עד. מדוע? כי התורה היא שירה, כי גם בזמן הקשה ביותר שרים אשרינו מה טוב חלקנו. בזה אפשר להבין את שאמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, גם כאשר אתם למטה, אתם יודעים שהלמטה הזה זוהי נפילה מתוכננת, ולכן גם אז שרים אשרינו מה טוב חלקנו. בזה אפשר לומר אשריכם ישראל, ואז אנחנו משבחים את הבורא באותו מצב, למרות הקושי והמצוקה אנחנו מגלים קיצוניות, אנחנו משבחים את הבורא ואומרים מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים, אתה שם את עצמך כאילם, והכל בכוונה כדי שנמשיך בהסתרה, בהסתרה שבהסתרה, להאמין בקדוש ברוך הוא, למרות שדודי חמק עבר, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. כך היה אומר הרבי מצאנס קלויזנבורג, הוא יכול להגיד לאותו רשע ימח שמו באושוויץ, עכשיו אני אומר אתה בחרתנו מכל העמים, כי כשרואים את ההנהגה הקשה כל כך רחמנה אצלן, יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו ולא מסר אותנו לשום מזל ושום שר בשמיים, אלא אתה בחרתנו מכל העמים ומוריד אותנו מטה מטה, אשריכם ישראל, רואים שיש כאן הנהגה שלא כדרך הטבע, כדי שנוכל אנחנו להשאיר אשרינו מה טוב חלקנו, לפני שמוסרים את הנפש למען הקדוש ברוך הוא, למות על קידוש השם. וזו הכוונה שהיהדות היא קיצונית. יהודי צריך לזכור שהיהדות היא חדה, היא ברורה, בלי ספקות, בלי פשרות. בשפת אמת כתב, אין בעבודת השם שום דבר ממוצע, שמירת שבת עד הסוף, קדושה עד הסוף, צניעות עד הסוף, אין פשרות. אמנם יש דרגות, אבל אין פשרות. יש דרגות שאדם מתעלה, משתפר, משתדרג, אבל אין פשרות. יש מהלכים, אבל אין פשרות. אין דילים עם מי שאמר והיה עולם. יש בהחלט אפשרות לומר, אנחנו בדרגה, אנחנו בכיוון, בכיוון חיובי, ולכן המקל יש לו על מה שיסמוך, אבל המטרה היא להגיע לבסוף, המחמיר תבוא עליו הברכה. או ונתתי מטר ארצכם ואכלת וסבת, או ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. או כך, או כך. כך יראו אומות העולם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. וכמו שהפסוק אומר בספר דברים, איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא קיצורם מחרם והשם יסגירם. וזה שרבי עקיבא היה צוחק, זו הכוונה שהיה צוחק כשראה שועל יוצא מבית קודש הקודשים. היה לנו בית, בית המקדש, נאו מפואר, מי שלא ראה אותו לא ראה בניין האם ימיו, ואחר כך לא נשאר שם בניין ממוצע או שטח ריק, אלא שועל יצא משם. או במעלה משובחת, או בשפל המדרגה עד הסוף. לכן אומר הרב הירש, הצטווינו להגיע לפני הר גריזים והר עיבל, למעמד הברכות והכללות מול הר גריזים והר עיבל, כי הר עיבל נראה כמו מדבר שממה שלא ראה גשם מימיו, אין שם צמחים, ולעומתו הר גריזים הוא הר מבורך, תמיד ירוק, תמיד משובח, מלא שפע ומים, והרי שני הערים האלה סמוכים זה לזה. ואיך? זה נראה ככה, איך אחד חיובי ואחד שלילי? התשובה היא, כאשר יש גשמי ברכה בגריזים, יש גשמי ברכה גם בעיבל, כך צריך להיות. אז איך השתנה המצב? איך הר עיבל יבש והר גריזים מבורך? התשובה היא, למרות הגשמים, זו ברכה וזו כללה. למה? כי הכל משמיים. ולכן יהודי בכל מצב יגיד, אשרינו, מה טוב חלקנו, כשטוב לו, מודה לקדוש ברוך הוא, לא אני, כוחי ועוצם ידי, זו טעות, אלא וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. והיהודי לא יאמר, אין לי כסף, אין לי בריאות, אין לי תנאי חיים שאני רוצה, לה יאמר לעצמו, הכל, הכל זה עבודת השם בשלב הזה של החיים. הברכה והכללה תלויה בבחירה של האדם. יש לאדם בחירה להיות מבורך וקרוב להשם, או להפך, חס ושלום, אין פרווה ברכה או כללה. כך אומר הרב הירש, ולכן שפך חמתו על העצים ועל האבנים. למה? בגלל שבני ישראל היו פר, ומה הכוונה? אומר הרב פינקוס, אמרו, אחטא ואשוב, אנחנו נמשיך לעשות חטאים. איך? על ידי שאנחנו נמשיך להביא קורבנות, ובכל פעם כך לחפר על כל מיני חטאים. אין צורך להפסיק עם החטאים, גם חטאים וגם בית המקדש, גם וגם. המקדש קרוי לבנון, מלבין אבונותיהם של ישראל, גמרא יומה למתת. אם יש לאדם חטאים, יש קורבן והוא זוכה לכפרה. אבל כתוב במשלי, הוקר רגליך עם בית רעיך, פן, הוא יסבע אותך, בסוף הוא יהיה שונא אותך. אומרת הגמרא, חגיגה בדף זין, הכוונה היא לחטאות ולהאשמות. אומר רשי, שלא נזדקק להביא חטאות והאשמות יותר מדי, לא ראוי להביא הרבה קורבנות, ולמה? מאיזה מקום זה מגיע שאדם הביא הרבה קורבנות? זה מגיע מהמקום הלא בריא והלא נכון. למה? כי האדם מעדיף להמשיך עם החטאים, והעיקר להביא קורבנות, סגנון חיים של גם וגם. ולכן בית המקדש היה מה שגרם לאנשים להיות בבחינת אחטא ואשוב. ואם כך, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אשפוך חמתי על העצים ועל האבנים. ולמה? כדי להציל את בני ישראל, וכך בני אדם יפסיקו להיות תלויים במקדש. העם אמר, איכל השם המה, איכל השם המה, שם תהיה הכפרה לכל החטאים. וכך האדם לא מחפש לעשות תשובה. ולכן הקדוש ברוך הוא החריב את הבית ויצאנו לגלות, ואז מתקיים, אפילו שדודי חמק עבר, בכל אופן נמשיך עם מסירות נפש. אפילו שדודי חמק עבר, אם תמצאו, מה תגידו לו? שחולת אהבן, עם מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא, מה שלא היה בזמן המקדש. הדבקות הזו בהקדוש ברוך הוא ושמחה, היא המחנכת גם את הילדים, שהילדים יבינו שיש שמחה ביהדות, יש שמחה בתורה ובמצוות. ובכך אפשר להבין את עומק הרעיון המפורסם שאמר הגאון רב מוישה פיינשטיין, מדוע בדור הקודם הרבה עזבו את היהדות? בגלל שההורים אומנם במסירות נפש עזבו את העבודה שעבדו, כי הם לא רצו לעבוד בשבת, אבל כל השבת היו עצובים. למה אין עבודה? למה אין עבודה? כל השבת עצובים. הילדים למדו שלא משתלם להיות מסירות נפש. אין את האשרינו, מה טוב חלקנו. הבעיה היא לא שאין פרנסה, אלא הבעיה היא שלא שמחים במסירות נפש, למרות שאין פרנסה. אם היו שמחים במסירות נפש, והיו אכן במסירות נפש מבטרים על העבודה למען שמירת השבת, אבל גם במהלך השבת היו שרים, אשרינו, מה טוב חלקנו, למרות הכאב, למרות המצוקה, בכל אופן שמחים בעבודת השם, אז הילדים לא היו נופלים מדרך התורה והמצוות. כך אומר הגאון הרב נבנצל, בכללות של פרשת כי תבוא כתוב באמצע הכללות, אם לא נעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב, ועבדת את אויביך. ולמה? מה פתאום באמצע הכללות מזכירים את החיסרון של עבודת השם בשמחה? עבודת השם מתוך אדישות, קרירות, חוסר עניין, ואז ועבלת את אויביך, מה הקשר? התשובה היא שעבודת השם באופן כזה היא סכנה לא רק לעובד השם, אלא גם לילדים. הוא העובד השם אולי יכול לסמוך על ההרגלים שלו, מצוות אנשים מלומדה, אבל הילדים שלו עלולים להיפגע בגלל שהם רואים את ההורים עצובים, וכך הם גודלים להיות עצובים בעבודת השם, ואז הוא הדרך למה שכתוב באיכה, האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו השפטות. אותם ילדים שגדלו במקומות נהדרים כל כך, בסוף מחבקים את ההשפטות. מדוע? מכיוון שיש חורבן ויש מסירות נפש, אבל אין ועבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שפך חמתו על העצים ועל האבנים. מדוע? היה יותר מדי אורות, יותר מדי שפע. אבל העם, במקום לנצל את זה לטובה, להשתפר, להשתדרג בעבודת השם, זה נוצל לרעה. אכתה ואשוב, יש בעיה, הולכים להביא קורבן. זה נקרא, יש ריבוי אורות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אם אין התאמה בין האורות לבין הכלים, האורות זה השפע שנותן הקדוש ברוך הוא, והכלים זו היכולת לנצל את השפע הזה. הקדוש ברוך הוא מייצר מצב של שבירת הכלים. דוגמה לכך. יש שפע בעולם, שפע של רפואה, טכנולוגיה, מדע, נתינת מענה לכל כך הרבה צרכים לבני האדם, ובכל אופן, במקום שבני האדם יהיו שמחים יותר, מאושרים יותר, רעננים יותר, יצירתיים יותר, הם סובלים יותר מתמיד מחרדות, מתחים, לחצים, דיכאון. למה? הרי לכאורה, יש מענה לכל הצרכים של בני האדם, יש מענה לכל מה שהאדם רוצה, מה לא יכול האדם להשיג בכסף? כבוד, תהילה. תאווה, הרבה דברים. ובכל אופן, בני האדם עם יותר חרדות ויותר דיכאון, יותר ויותר סובלים. מדוע? מה קרה? זה משל לריבוי אורות ואין כלים. יש הרבה שפע לצרכים הגופניים של האדם, אבל אין יכולת להכיל את זה. למה? התשובה היא, זה כמו ילד מפונק, נותנים לו ונותנים לו ונותנים לו, הוא מתרגל לקחת, ליהנות, לא להשקיע, לא להתאמץ, ואז הוא מתרגל לכל מה שנותנים לו, ותמיד כל מה שנותנים לו, תמיד יהיה חסר, מכיוון שהוא יתרגל לקבל. הוא לא מתרגל לעשות, ליצור, לבחור, להתפתח, להתקדם. אנשים בדיכאון בהרבה מאוד מקרים, נלך אל העבר שלהם, נראה שהם היו ילדים מפונקים. מדוע? כי המפונק רק מקבל, מתלונן, הוא לא צריך לחפש פתרון, לבחור, לפתח את הכישרון, הוא פשוט צריך לבכות, וכך הוא מקבל ממתק או מתנה שתרגיע אותו, וכך הוא נעשה יותר ויותר מוגבל רגשית. יש כאן כביכול ריבוי אורות, שפע, פינוק שניתן לו, אבל הנפש שלו היא נעשית יותר מפונקת ותלויה במתנות, במה שהוא יקבל, ולא בבחירה לצמוח, להתפתח, מה שראוי שיהיה אדם, אדם לעמל יולד. כך גם כן הדור הזה, כל כך הרבה שפע, אבל השפע לא פעם, הוא לא בא כדי לשדרג את איכות החיים, אלא כדי להחליף את החיים. במקום שאדם יבחר, יעשה, יתקדם, יצמח, אדם לעמל יולד, הוא מחפש את המחשב, מוח שב, המוח שלו יישב, ויעשו בשבילו כמה שיותר. יש ריבוי אורות. וזה מייצר שבירת הכלים, במקום שיהיה כלי שיוכל להכיל את השפע באופן בריא להמשך שיפור ותפקוד האדם, ריבוי השפע גורם להרס וחורבן, מכיוון שיותר אנשים סובלים מדיכאון, חרדות, מתחים ולחצים, כי הם מצפים שהמדע, הטכנולוגיה, תנאי החיים, כל מה שיש בעולם שמשתפר ומשתדרג, ישפרו להם את החיים, יגרמו להם הנאה בחיים, ובכך האדם נעשה יותר ויותר מוגבל. כך גם בשפע הרוחני שהעניק הקדוש ברוך הוא, העניק הקדוש ברוך הוא את המשכן, את המקדש, ושכנתי בתוכם, ושם יש ניסים, והולכים לראות ולהיראות, להתרומם בעבודת השם, להשתפר, אבל מה שעשה העם זה משהו אחר. לא לחפש להתקדם בעבודת השם, לקבל השראה ממקום המקדש ולהתרומם ולהשתפר, אלא הולכים אל המקדש וממשיכים בהרגלים הישנים, להיות אכתה ואשוב, הולכים למקדש כדי להמשיך לעשות חטאים ולזכות לכפרה. איך? על ידי שמביאים קורבן, וכך אפשר להרגיע את המצפון ורגשות האשמה שבעשיית העבירה. איך יצא האדם מהמקום הזה? דווקא הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים, שבר, כמו היינו אומרים, את בית המקדש, אבל כדי לתקן טוב יותר. סותר על מנת לבנות, שובר על מנת לבנות טוב יותר. מה זה טוב יותר? התשובה היא, במהלך הגלויות, עם ישראל ימשיך, למרות המצב הנחות. בכל אופן לזכור שהכל בידי שמיים, מצב נחות כזה לא יכול להיות בידי בני אדם, ולכן אשריכם ישראל, גם כאשר אתם למטה, ועוד יותר, גם כאשר אתם למטה, אתם שרים אשרינו, מה טוב חלקנו. והמסירות נפש הזו היא מתקנת את הכלים כדי שנוכל להכיל את האורות. מתקן האדם את נפשו, את מידותיו, מרכז את מחשבתו וליבו לעבודת השם, ליראת השם. ואז כאשר יגיע בית המקדש השלישי, ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. והמשיח יוסיף בו עוד כמה חלקים כדי שיהיה בניין בידי אדם, וגם שפע שניתן מלמעלה. מעין איזון בין התארותא דלעילא והתארותא דלתתא, אורות וכלים. מה שניתן מלמעלה ומה שמתקבל כאן למטה. אשריכם ישראל, גם כאשר אתם למטה, הכל בידי הקדוש ברוך הוא. אשריכם ישראל שאתם שרים אשרינו, מה טוב חלקנו. אשריכם שאתם מבינים שהיהדות היא קיצונית, לא קיצונית של קנאות לזלזל ולפגוע באחרים, אלא קיצונית במובן של אהבת השם למרות המשברים והקשיים. ואם זה אשריכם, אז אשריכם שגם הילדים ימשיכו איתכם. לא יהיה עוד האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו השפטות, כי הילדים ילכו אחרי הרגשות והשמחה של ההורים. ואם ההורים גם במצב הקשה שרים אשרינו מה טוב חלקנו, אז גם הילדים לא חיבקו את ההשפטות. ואם הילדים הולכים בדרכנו וענתה השירה הזאת לעד, התורה זו השירה, העדות זה אנחנו והצאצאים שלנו, ונוכל לזכות לישוע ולנחמה.